סימן שין בית, סעיף בית. סעיף בית עוסק בעניין של מלאכת מכה בפטיש. ההגדרה של מלאכת מכה בפטיש היא כמו שמביא כאן המשנה ברורה, אני אקרא את הלשון שלו, כל העושה דבר שעל ידי זה נגמר המלאכה חייב משום מכה בפטיש. דהיינו, כל פעולה שהאומן רגיל לעשות אותה בגמר המלאכה היא נחשבת למלאכת מכה בפטיש. אדם שעושה אותה חייב משום מכה בפטיש. הסיבה שהמלאכה הזאת נקראת מכה בפטיש, מסביר המשנה ברורה, שכן דרך האומן בגמר מלאכת הכלי להכות בפטיש על הכלי להשוות הקמימותה. אז לכן המלאכה הזאת נחשבת למלאכת מכה בפטיש, כי כך גם האומן רגיל בגמר מלאכת הכלי הוא מכה בפטיש על הכלי כדי להשוות את הקמימותה. אז הוא הדין כל אדם כאשר הוא עושה את הפעולה האחרונה שהאומן רגיל לעשות אותה בגמר המלאכה, הוא חייב משום מכה בפטיש. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, הלוקט יבולות שעל גבי בגדים. יבולות, המשנה ברורה מסביר שהכוונה לגבשושיות שנשארו בבגד, או לקשין או לקסמין שנהרגו בבגד בלי כוונה. אדם שמסיר את אותם יבולות מהבגד חייב משום מלאכת מכה בפטיש. זה הפעולה האחרונה בגמר מלאכת הבגד. נקרא שוב את דברי השולחן ערוך, הלוקט יבולות שעל גבי בגדים, כגון אילו היבולות שבכלי הצמר הנשארים בהם מן ההריגה, חייב משום מכה בפטיש. אבל, אומר השולחן ערוך, והוא שיקפיד עליהם. משנה ברורה מסביר שיקפיד עליהם, הכוונה שהוא מסיר אותם בכוונה כדי לייפות את הבגד. אף על פי, אומר המשנה ברורה, שהוא לא היה נמנע מללבוש את הבגד אם הוא לא היה מסיר את אותם גבשושיות. בכל זאת, הדין הוא שאם מסיר אותם, אם הוא מסיר אותם בכוונה כדי לייפות את הבגד, הדין הוא שהוא חייב משום מלאכת מכה בפטיש. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ח', הלוקט יבולות, לשון יבלת פירושו גבשושית. והוא הדין קשין וקסמין דקין שנהרגו בבגד בלי מתכוון. כאשר הוא מסיר אותם בשבת, הוא חייב משום מלאכת מכה בפטיש. כתבו האחרונים, דהו הדין דאסור להסיר השלל שעושים החייתים בתחילת התפירה כדי לחבר החיתוכים, ואפשר דחיוב נמי יש בזה שדרך האומנים להסיר בעת גמר מלאכה. מתורגם כאן שזה תפר עומד, דהיינו כל תפר שהוא שהחייתים רגילים לעשות בתחילת התפירה כדי לחבר את התפירות, בגמר התפירה, בגמר עשיית הבגד, מי שמסיר אותם חייב משום מלאכת מכה בפטיש. מה ההגדרה של מלאכת מכה בפטיש? מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן ט', כל העושה דבר שעל ידי זה נגמרת המלאכה חייב משום מלאכת מכה בפטיש. ולכן המלאכה נקראת מכה בפטיש, לפי שכן דרך האומן להכות בפטיש על הכלי אחר שנגמרה להשוות הקמימותה. אז הוא הדין, כל פעולה שהאומן רגיל לעשות בגמר מלאכת הכלי, כאשר אדם עושה אותה בשבת, הוא חייב משום מלאכת מכה בפטיש. סעיף קטן י' הולך על דברי השולחן ערוך, הלוקט יבולות שעל גבי בגדים, כגון היבולות שבכלי הצמר הנשארים בהם מן ההריגה, חייב משום מלאכת מכה בפטיש, והוא שיקפיד עליהם. אומר המשנה ברורה, הפירוש שמסירם בכוונה כדי לייפות את הבגד ולא כמתעסק. אף על פי שלא היה נמנע מללבוש את הבגד אם לא היה מסירם, בכל זאת אם הוא מסיר אותם הוא חייב, משום דאח דאוכה אבי מלאכת פי מהעיד סעיף א'. הרי בסעיף הקודם למדנו שמתי המנער תלית מהטל או מהאבק והאפר שעליה חייב, רק כאשר הוא מקפיד, דהיינו כאשר הוא לא ילבש את הבגד ללא הניעור. אז אנחנו אומרים שהניעור נחשב למלאכת מכבס מלבן. זה הכל לגבי סעיף א', שהוא מנער תלית מהלכלוך שעל גבי, מהטל, מהאבק. אז לכן כדי שהוא יהיה חייב צריך שהוא יקפיד על זה, דהיינו שהוא לא היה לובש את הטלית ללא הניעור. אבל כאן אצלנו, אף על פי שהוא לא מקפיד, אף על פי שהוא היה לובש את הטלית, הוא היה לובש את הבגד בלא שהוא היה מסיר את הגבשושיות שבהם קודם, בכל זאת אם הוא מסיר אותם בכוונה הוא חייב משום מלאכת מכה בפטיש, כי כאן זה נחשב ליותר מלאכה. כוסף הרמב״ם, המנער תלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצהוב הלבן הנתלה בה, כדרך שהאומנים עושים, חייב משום מכה בפטיש, ואם אינו מקפיד מותר. ופירוש מקפיד לעניין זה גם כן כל שכוונתו כדי ליפות, וכמו לעניין יבלת. סעיף קטן י' א' פטור, אם מסירם דרך עסק פטור. בספר הזכרוין איסקוסה מביא המשנבור די איסור יש בזה. דהיינו, אדם שמסיר את היבולות האלו לא בכוונה כדי ליפות את הבגד, אלא כמסעסק, הדין הוא שהוא פטור אבל אסור. מביא המשנבור בשם הלוך איסגדוי לא ישב לו זרע פשטן או תבשיל על כסותו, מותר לקלפו. ונראה דימו בגד חדש ושחור אינו מותר לקלפו רק בינו מקפיד, ואם מולך מקנחו בסמרטוט וכדי לקמון. הסיבה שהסעיף הזה נכנס כאן, או משום שזה עוסק גם בתיקון הבגדים, או משום שיש כאן את העניין של מקפיד. וכמו שהמשנבור מסביר שהמקפיד של סעיף ב' שונה מהמקפיד של סעיף א'. מקפיד בסעיף ב', הכוונה שהוא מקפיד להסיר את הגבשושית כדי ליפות את הבגד ולא בדרך מסעסק. יש כאן בביאור הלוך הוא מביא בשם הפרימגודים להסתפק, האם כדי להתחייב משום מלכס מקה בפטיש בעשרת היבולות שיש בבגדים, זה גם כאשר הוא מסיר יבלת אחת בלבד, או שהוא מסיר את כל היבולות של הבגד. נמשיך הלאה לסעיף הבא, סעיף ג'. סעיף ג' עוסק בעניין של כיפול בגדים בשבת. נלמד בעזרת השם שבכדי שיהיה מותר לקפל בגדים בשבת, צריך שיתקיימו חמישה תנאים. התנאי הראשון, שכיפול הבגד יהיה לצורך שבת. דהיינו שהוא צריך ללבוש את הבגד ביום השבת, ואם הוא לא יקפל את הבגד, הבגד יתכמת. אז באופן כזה התירו לו לקפל את הבגד בשבת כדי שיהיה לו מה ללבוש, מה ללבוש בשבת. ולכן באמת אסור לקפל את הטלית בגמר התפילה, כי הוא לא יצטרך יותר את הטלית במשך השבת. התנאי השני, שהכיפול יעשה על ידי אדם אחד. כאשר שני אנשים מקפלים את הבגד, זה נראה יותר כמו מתקן מונה. כאשר הוא מקפל את הבגד על השולחן או על הספסל, המשנבור אומר שזה גם נחשב לכיפול בשניים ואסור. התנאי השלישי, שהבגד יהיה חדש, דהיינו שהוא לא עבר עדיין כיבוס. כי בגד שעבר כבר כיבוס הוא יותר מרבה להתכמת, והכיפול יותר ניכר בו ונראה כמתקן מונה. התנאי הרביעי, שהבגדים יהיו לבנים, כי בבגדים צבעוניים הכיפול יותר מתקן אותם. התנאי החמישי קשור לתנאי הראשון, שגם כאשר הוא מקפל את הבגד לצורך השבת, צריך שלא יהיה לו בגד אחר ללבוש בשבת. כי אם יש לו בגד אחר, אף על פי שהוא מקפל את הבגד הזה לכבוד שבת, אבל אם יש לו בגד אחר ללבוש בשבת, אף על פי שהבגד האחר לא יפה כמו הבגד שהוא רוצה לקפל, בכל זאת לא יתירו לו לקפל. נקרא את הסעיף בפנים, אומר השולחן ערוך, מקפלים כלים בשבת לצורך שבת. מה הכוונה לצורך שבת? מסביר המשנבור שאם לא יקפלו אותם, רגילים שמתקמתים. והוא צריך אותם בשבת ללובשם בו ביום. אז לכן זה התנאי הראשון, שהכיפול יהיה בבגד כזה שהוא צריך ללבוש אותו בשבת, ואם הוא לא יקפל אותו הבגד יתכמת, ואז מותר לו, אם מתקיימים התנאים הבאים, מותר לו לקפל אותם בשבת. המשנבור אומר כאן בסעיף קטן י' ג' ולכן אסור לקפל הטלית, אף על פי שמצווה ציצית כל היום, ויכול להתעטף בו מכל מקום, כיוון שאין בדעתו להתעטף בתלית במשך היום, אסור בגמר התפילה לקפל את התלית, כיוון שאין דעתו יותר להתעטף בתלית, אם לא במקום שנהגו להתעטף בתליתות במנחה, שאז הוא צריך את התלית לצורך מנחה. הקופונים, התנאי הראשון, שמדובר בבגד שהוא צריך ללבוש אותו במשך יום השבת. התנאי השני, ודווקא באדם אחד, המשתבור בסעיף קטן י' ד' מסביר, אבל לא בשני בני אדם, משום דה בשניים, כאשר שניים מקפלים את הבגד, מתפשטים הקמטים ונראה כמתקן מונה. ואם מקפל על הספסל, דינו כמקפל בשניים ואסור. התנאי השלישי, ובחדשים, מה הכוונה בחדשים? שעדיין לא נתקבסו. המשתבור בסעיף קטן תסבוב מסביר, לפי שכל שלא נתקבסו הם קשים ואין ממהרים לקמות, ואין חשוב הכיפול תיקון כל כך עד שיהיה נראה כמתקן מונה. אבל אם הם כבר התקבסו, הם יותר ממהרים להתכמת, ואז הכיפול נחשב כתיקון מונה. והתנאי הרביעי לבנים, רק בגד לבן הותר לקפל אותו בשבת. מסביר המשנה בו בסעיף קטן תזיין דה בצבועים הכיפול מתקן יותר. והתנאי החמישי ואין לו להחליף. התנאי החמישי קשור לתנאי הראשון, מסביר המשנה בו בסעיף קטן יזיין, אבל אם יש לו להחליף בגד אחר לשבת, אף על פי שאין יפה כזה לא יתירו לו לקפלו, וכל שכן אם אין דעתו כלל ללובשו בו ביום דה אסור. וכנל בסעיף קטן י' ג' לגבי התנאי הראשון. ובכל מקום כשחל לי יום טוב שחל בערב שבת, מותר לקפל תליתו בגמר התפילה של יום טוב, אם מחדשה ולבנף שאין דעתו ללובשו בו ביום, והיינו כשעשה עירובי תבשילין די לבוכר אסור להכין לצורך מחר, כן כוסה וליאורה. אבל בחידוש הרב קיבייגר הוכיח דף בלא הניח עירוב תבשילין שורים מסמוכה לשבת. ואם חסר אחת מאלו התנאים אסור. אומר השולחן אורך, ויש מי שאומר דה לקפלו שלא כסדר קיפולו הראשון מותר בכל עניין ונראים דבריו. יש מי שאומר שכאשר הוא מקפל את התלית שלא כפי סדר קיפולו הראשון, שלא כפי הכפלים שלו, מותר בכל עניין ונראים דבריו. אומר המשנבו בסעיף קטן י' ח', מותר בכל עניין שאין לקיפול זה שום קיום ואין כאן מתקן מונה כלל, ולפיכך מותר אפילו אין בו אחד מאילו הדלת פרטים, ואפילו אין דעתו ללובשו בו ביום ונראים דבריו. וכן סתמו האחרונים לדין, ומכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא לקפל כלל אפילו לא שלא כפי סדר קיפולו הראשון, ודאי עדיף.